ברכות, בפרק ט' משנה ה' אומרת כך: חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מסבירה המשנה מה זה ובכל מאודיך: בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. על הדרישה הזאת של המשנה, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, דנה הגמרא שם במסכת ברכות בדף סמך עמוד ב', וכך שואלת הגמרא: מה פירוש חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? האם הכוונה באותו נוסח, אותו נוסח שהוא מברך על הטובה, באותו נוסח הוא צריך לברך גם על הרעה? עונה הגמרא שלא יכול להיות. מדוע? שהרי למדנו על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. אז אם כן, לא יכול להיות שבאותו נוסח אנחנו מברכים גם על הטובה וגם על הרעה. אז אם כן, מה זה שהמשנה דורשת שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אמר רבה, לא נצריך אלא לקיבלוניו בשמחה. כלומר, אומר רבה, משמעות הדבר שאנחנו צריכים לקבל את הרעה בשמחה כמו שהם מקבלים את הטובה בשמחה. כלומר, מסביר רבה, הדרישה היא לא לנוסח הברכה, כי באמת בנוסח הברכה יש הבדל בין ברכה שמברכים על בשורה טובה, שזה הטוב והמטיב, לבין בשורה, ברכה שמברכים על בשורה רעה, שזה דיין האמת. אבל משמעות הדבר שהמשנה כאן דורשת, זה שאדם בשמחה יקבל את הרעה, כשם שהוא מקבל בשמחה את הטובה. הדרישה הזאת של רבה היא דרישה קשה מאוד. איך אפשר לדרוש מאדם שעכשיו קיבל בשורה רעה, לקבל את הבשורה הזאת בשמחה, כמו שהוא מקבל בשורה טובה? הדרישה הזאת היא מאוד קשה. ולכן אנחנו מוצאים במפרשים שהסבירו את קבלת השמחה לא בצורה הפשוטה של הדרישה. וכך מפרש רש"י שם במקום. מה הכוונה לקבל את זה בשמחה? לברך על מידת הפורענות בלבב שלם. אם כן, רש"י כאן מסביר את השמחה. מהי השמחה? לב שלם. כלומר, לקבל את זה בהבנה. כשאדם מקבל את הבשורה הרעה בהבנה, כמו שהוא מקבל את הבשורה הטובה בהבנה, זה משמעות השמחה. המאירי שם מסביר שלא יבעוט למה שאירע לו. מה זה השמחה? השמחה שאדם לא יבעוט בקדוש ברוך הוא, לא יבעוט במה שלמד עד עכשיו, לא יבעוט באמונתו. כלומר, קבלת הדין, לפי המאירי, זה משמעות השמחה. הטור באור החיים, כאשר הוא מנסח את הדרישה הזאת של רבה לקבל את זה בשמחה, ושחייב לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, הכוונה בשמחה, הטור שם בסימן ריש קו ב' מנסח את הדרישה הזאת בנוסח הבא: וחייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ונפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. כי הרעה לעובדי השם הוא טובתם ושמחתם. כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד השם שהיא שמחה לו. כלומר, אנחנו רואים כאן הטור מעריך מאוד במה שרב הדרש לקבל בשמחה. הטור כאן מעריך מאוד בלשונו ומשנה גם הוא את המילה שמחה. מה כותב הטור? בדעת שלמה ונפש חפצה. אבל מה ההמשך של דברי הטור? שהשמחה היא שאדם מקבל את גזירת השם באהבה. מסביר שם הבח במקום, כותב כך הבח: ורבינו דקדק ואמר, וחייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה, והוא לפי שאי אפשר לאדם שיהיה שמח ברע. אומר כאן הבר דברים פשוטים. הטור שינה מהלשון הפשוטה של רבה, כי אי אפשר לדרוש מאדם שיהיה שמח ברע. הדרישה הזאת היא דרישה לא מציאותית. אי אפשר לדרוש מאדם שיקבל בשורה רעה בשמחה, כמו שהוא מקבל בשורה טובה. לא יכול להיות שרבה וחכמי המשנה ידרשו דברים שלא עומדים במבחן המציאות, או דברים שהם למעלה מהיכולת האנושית של האדם לקבל בשורה רעה בשמחה. לכן אומר הבאח, כך כוונתו של הטור, וצריך לפרש שכך אמר, כשם שהוא מברך על הטובה בשמחה, שאז מברך בדעת שלמה ובנפש חפצה, כך יברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה. ותיקן עוד שמה שאמר שמברך על הרעה בשמחה, והוא לפי שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, והעבודה היא שמחה לו. משמעות הבאח כזאת. הבאח גם הוא אומר שהכוונה שמחה זה בדעת שלמה. כלומר, כמו שאדם מבשרים לו בשורה טובה, הוא מקבל את זה בהבנה, ויכול להיות שהוא אומר ככה היה צריך להיות, וזה מובן שככה יהיה. באותה הבנה שכלית, שהוא מבין שככה צריך להיות וזה הצדק, באותה הבנה הוא גם צריך לקבל את הרע. אם כן, מהי השמחה? השמחה זה לקבל את הרע בדעת שלמה ובנפש חפצה. כלומר, מתוך הכרה שיש כאן איזשהו מהלך אלוקי, שיכול להיות שאנחנו לא מבינים אותו, אבל הדברים הם לא מקריים. אומר הבח ומוסיף, אז מה בכל אופן זה הביטוי של השמחה? ברגע שאדם מגיע לעבודת השם בדרגה כל כך גבוהה, שהוא אומר כל מה שקורה לי, אני מבין שיש כאן איזה עומק שאני לא מבין, ולכן אני לא בועט כמו שאמר המאירי. כשאדם מגיע לעבודת השם שלמה כזאת, שגם את הרעה הוא מקבל בהבנה, זה שמחה. כלומר, זה עבודת השם, השמחה של אותו אדם. כלומר, אנחנו רואים כאן מדברי המפרשים, שאין הכוונה והדרישה מהאדם שקיבל עכשיו שורה רעה, שיפרוץ בשמחה או יגלה ביטויים חיצוניים של שמחה. כמו שאדם שמח שמקבל בשורה טובה. ודאי שלא דורשים ממנו. הדרישה מהאדם זה שתנסה להבין בעומק המחשבה. תנסה עם כל הצער ועם כל היגון ועם כל הכאב שאתה שרוי בו עכשיו, להבין שיכול להיות שיש פה איזה מהלך שלא מובן לך, וכמו שדברים טובים קורים, אתה מקבל אותם ומודה לקדוש ברוך הוא, כך עכשיו אתה עובד השם בצורה חדשה, בצורה אחרת. אתה מקבל את הבשורה הרעה, ואתה אומר, אני ממשיך לעבוד את השם, כי אני מבין שיש כאן איזשהו מהלך אלוקי. כשאדם מגיע לדרגה כזאת של הבנה, אז אצלו זה נקרא עבדות השם בשמחה. עבדות השם בשמחה, הכוונה עבדו את השם בהבנה. לכן, הרמב"ן בפירושו לתורה, לספר דברים, פרק י' פסוק א', אומר הרמב"ן, ולא יאסור הכתוב הבכי. לא מצאנו בשום מקום שהתורה אסרה על האדם לבכות. אין דבר כזה. אדם שקרה לו דבר רע, אדם שנפטר לו מישהו שקרוב אליו, בדרך הטבע הוא בוכה. זה כואב לו, הוא מצטער. לכן אומר הרמב"ן, לא מצאנו בשום מקום בתורה שהתורה תכתוב ותדרוש מן האדם לא לבכות. למה? אומר הרמב"ן, דבר פשוט. כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים ונידודם אף בחיים. אומר הרמב"ן, אפילו בחיים, כלומר, גם בחיים אנחנו מוצאים שכאשר מי שנוסע לשליחות ארוכה, בן מתגייס, אדם נפרד מחברו לתקופה ארוכה, אז הדמעות יורדות. אם בפירוד בין אנשים חיים, שעדיין עוד ישמרו על קשר, עדיין עוד יראו אחד את השני, הדמעות זולגות מעיניהם בדרך הטבע, על אחת כמה וכמה שמותר לבכות כאשר אנחנו בוכים, כאשר שומעים בשורה רעה ויודעים שמי שעכשיו נסתלק לבית עולמו, לא נזכה לראות אותו עד תחיית המתים. וכך גם כותב הרמב"ן ומוסיף ומרחיב בספר שלו תורת האדם בהקדמה. אומר הרמב"ן כך, ואומנם הסתכלתי והשכלתי ואין בתורה שלמה איסור על האבל ומצווה לנחמה, לא אסרה על המתים רק ההתגודדות והכורחה, לא תרחיק הבכי ולא תתאב ההנחה. אולי אני אחזור על המשפט החשוב של הרמב"ן. לא אסרה על המתים רק ההתגודדות והכורחה, שהתורה אוסרת על האדם לתלוש את שערות ראשו, לשרוט את עצמו, זה כן. אבל לא תרחיק הבכי ולא תתאב ההנחה. בשום מקום התורה לא אסרה על האדם לבכות או להניח. זה דבר טבעי. אנחנו לא יכולים לדרוש מן האדם דרישות לא מציאותיות, אבל יותר מזה לא טבעיות. לכן גם כותב ספר החינוך, כאשר הוא דן באיסור שיש על הכהנים להתאמה למת, אומר ספר החינוך במצווה ריש סמך ג' משורשי המצווה, שאנחנו יודעים שכהנים אסור להם להתאמה לסתם מת, אבל לשבעה קרובים שלהם מותר להם להתאמה. מסביר ספר החינוך, ספר מנחת חינוך, בספר החינוך, מסביר ספר החינוך למה לשבעת הקרובים מותר להם להתאמה, אומר כך, במצווה ריש סמך ג' וכל דרכי התורה נועם ונתיבותיה שלום, ולא רצתה לצערם כל כך כי יחם לבבם על הקרוב המת, שלא יוכלו להתקרב תוך האוהל אשר הוא בתוכו, ולשפוך את רוחם ולהשביע נפשם בבכי על האב. אומר ספר החינוך, התורה, דרכי התורה נועם ונתיבותיה שלום. התורה לא רצתה לגרום צער יותר לכהן, ולהגיד לו, תשמע, נפטר לך אדם מאחד משבעה הקרובים הקרובים אליך, ויהיה לך אסור להיות איתו אפילו תחת קורת גג אחת, כדי שלא תטמע בטומאת מת. לא יכול להיות שהתורה, שהיא דרכיה דרכי נועם ונתיבותיה שלום, תדרוש דרישה כל כך לא טבעית, שאדם ירצה להיפרד מקרובו הקרוב אליו, ונגיד לו, תשמע, אתה כהן, ואתה לא יכול להיות קרוב אל הנפטר. לכן למרות שכהנים אסור להם להתאמה למתים, אבל כאשר אנחנו מגיעים לאחד משבעה הקרובים, עד הקבורה מותר להם להתאמה, לא מותר להם, אפילו מצווה להם להתאמה, לאחד משבעה הקרובים שלהם שנפטר. גם הרמב״ם בהלכות אבלות פרק א' הלכה א', אומר הרמב״ם, מצוות עשה להתאבל על קרובים. זה לא רשות, זה לא הנחיה. מצוות עשה להתאבל על קרובים. אדם שנפטר לו קרוב, חייב להתאבל עליו. וממשיך הרמב״ם שם בהלכות אבלות, פרק י' ג' הלכה י' ב', מנסח את זה הרמב״ם, כל מי שאינו מתאבל כמו שציוו חכמים, הרי זה אכזרי. כלומר, זה בניגוד לטבע האנושי. מה זה, נפטר לאדם מישהו והוא לא מתאבל? הוא לא מצטער? מה זה, חפץ שנשבר ונזרק לפח? מדובר פה באיבוד חיים, באדם שקרוב. לכן אומר הרמב"ם, מי שאינו מתאבל, הרי הוא אכזרי. אומר גם השולחן ערוך, ביורדיה בסימן שין צדיק ד' סעיף ו', ניסח גם הוא כניסוחו של הרמב"ם. אומר ויוסף קארו בניסוחו בשולחן ערוך, כל מי שאינו מתאבל כמו שציוו חכמים, הרי זה אכזרי. איזה ביטוי, אדם שלא כואב את הכאב, שלא כואב לו, ולא מתאבל, ולא מצטער, זה לא אדם, זה אכזריות. גם הרדב"ז נדרש לשאלה הזאת, ובשו"ת רדב"ז חלק ג' סימן תקנ"ה, הוא נשאל שאלה מעניינת, שאלה. על אחד מגדולי הדור שמת לו בן ולא הוריד עליו דימה אחת, אם זו מידה טובה או לא. רדב"ז נשאל שאלה גדולה. אחד מגדולי הדור, כנראה הוא נשאל על ידי בני הקהילה, אחד מגדולי הדור שמת ומת לו בן ולא הוריד עליו דימה אחת, האם זו מידה טובה או לא? כלומר, יכול להיות שאותו גדול הדור הבין את ה... דרישה שלמדנו במסכת ברכות שחייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, והוא קיבל את הפירוש של רבה כפשוטו, לקבל את זה בשמחה. אם כן, השאלה אם אנחנו צריכים ללמוד מאותו גדול, שהנה מת לו בן, ואפילו דימה אחת הוא לא מוריד. מעניין תשובתו של הרדבז. היינו אולי מצפים שהנה הרדבז ישבח אותו, איזה דרגה של אמונה, איזה דרגה של קבלת הדין, איזה צדיק, שאפילו דימה אחת הוא לא מוריד. אומר הרדבז תשובה, זו מידה רעה, מורה על קושי הלב ועל רוע תכונת הנפש, ועם מידת אכזריות. ולא לחינם המוחזה שלושה לבכי, שבעה להספט, 30 לגיוץ ותספורת. ואם היה דבר בלתי נאות, לא היו מתקנים לו שלושה ימים. נחזור שוב על תשובתו של הרדבז. זו מידה רעה, מורה על קושי הלב, ועל רוע תכונת הנפש, ועם מידת אכזריות. אדם שנפטר לו בן ולא מוריד דימה, זה דרגה של אמונה? זה דרגה של יראת שמיים? אומר הרדבז, בשום פנים ואופן, זה מידה רעה, מידה רוע תכונות הנפש, זה מידת אכזריות. מה, בן זה דבר שעוברים עליו לסדר היום? לא מורידים עליו דימה? אם כן, אנחנו רואים עד כמה רבותינו הבינו את הצורך של האדם ואת לתת לו את האפשרות להצטער ולבכות על אובדן אחד מהיקירים שלו. ואנחנו מוצאים, כאשר אנחנו מעיינים בתנ״ך, אנחנו מוצאים שהרבה אנשים, אישי התנ״ך, אנחנו מוצאים כשהם בחו שנפטר להם אחד מן הקרובים. בספר בראשית, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. יעקב, אנחנו מוצאים, וישם שק במותנה ויתאבל על בנו ימים רבים. אצל דוד אנחנו מוצאים, וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. אם כן, אנחנו מוצאים את הבכי, אולי עוד כמה דוגמאות, מותו של אבשלום, וארגז המלך ויעל עליית השר ויבק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני. על מי הוא בוכה? על בן שרצה להרוג אותו. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. ועוד אנחנו מוצאים בתנ״ך עניין של בכי, הספד, צער, כאב על אובדן. אבל השאלה היא, מהו הבכי? וכאן יש דבר מאוד חשוב שאנחנו צריכים לחדד ולהדגיש, מהו הבכי הרצוי, ואולי יש בכי שאפשר להגדיר אותו כבכי שהוא לא רצוי. יש בכי שהוא בכי שאנחנו בוכים על הנפטר, על הנפטר שעזב את העולם בקוצר ימים או בנסיבות קשות. אנחנו בוכים עליו מתוך דאגה מה יהיה לו, לאן הוא הלך, מה צפוי לו. בכי כזה, אנחנו תכף נעסוק ונראה שהבכי הזה הוא בכי שהוא לא רצוי. הבכי הרצוי זה הבכי שאדם בוכה על הצער שלו, על האובדן שלו, על החיסרון שלו, על זה שהוא לא יוכל עדיין, לא יוכל יותר לראות את מי שיקר לו. ויש הבדל עצום בין שני סוגי הבכיות האלה. בכי שאנחנו כל הזמן בוכים על הנפטר, מה איתו, מה היה לו, למה הוא נפטר, בייחוד אם הוא נפטר בגיל צעיר, שהחמיץ את ההזדמנות שהייתה לו בחיים, לא מילא את כל השאיפות שלו. הבכי הזה, התסכול הזה, מביא את האדם לייאוש גדול, ואי אפשר להשתחרר מן הצער הזה, כי הצער הזה הוא כל הזמן קיים. הנה הנפטר לא מיצה ולא ניצל, והיה יכול להגיע להישגים גדולים, ועזב את העולם בטרם עת. ולפעמים הבכי הזה זה בכי שמביא את הבוכה לשקוע עוד ועוד בייאוש הגדול של האובדן. אבל הבכי, וזה אולי בכי שהוא שלילי, שהוא לא טוב, הבכי שאנחנו בוכים זה הבכי שלנו הנשארים, הבכי של החיים. כי תכף אנחנו נראה שישנה אמונה גדולה שהנפטר מגיע לעולם שכולו טוב. הנפטר לא רע לו. הצער הוא צער שלנו. צער של הנשארים, שלהם יש צער שחסר ומתגעגעים אל אותו מי שלא נמצא איתנו. אבל מכיוון שאנחנו יודעים ומאמינים שלנפטר טוב, כמו שתכף אנחנו נראה, זה נותן את הכוחות לאפשר ולצאת ולהתגבר על החיסרון הזה. את החילוק הזה בין שני סוגי הבכי, אנחנו מוצאים בדברי רב, שהוא אמר בהספד שמופיע בגמרא במסכת מועד קטן בדף קפי עמוד ב', פחו לאבלים ולא לאבדה, שהיא למנוחה ואנו להנחה. אומר רב, פחו לאבלים ולא לאבדה. כלומר, הבכי שלנו צריך להיות בכי לא על הנפטר. הנפטר הוא מגיע לעולם שכולו טוב. טוב לו. הוא עכשיו מגיע למנוחה והנחלה. אולי מה שבעיניים שלנו נראה שהוא יצא מן העולם לפני זמנו, אבל הוא עכשיו נמצא במקום טוב. הבכי הוא שלנו, של הנשארים. וכאשר, כמו שהזכרתי, כאשר אנחנו מחדדים את האמונה ואת הביטחון, ואפילו את הוודאות, שאנחנו יודעים שלנפטר טוב, זה נותן לנו את הכוחות ללכת ולצאת ולא לשקוע בצער האישי, בעוד שאם אנחנו כל הזמן נמצאים במחשבה, ובתחושה שהנפטר רע לו, החמיץ את ההזדמנות שהייתה לו, חבל שיצא מן העולם בטרם עת, הצער הזה אי אפשר להשתחרר ממנו, והוא גורם לכך ששוקים יותר ויותר באבלות, הנשארים החיים שוקים יותר ויותר באבלות. מעין זה גם אמר רבי אליעזר, רבי אלעזר, במסכת מגילה בדף תתוו עמוד א', אמר רבי לזר, אמר רבי חנינה, צדיק עבד לדורו עבד. כלומר, אם צדיק, הוא לא מת לעצמו. הצער הוא של הדור, שהדור שעכשיו היה צריך את הצדיק לשמוע ממנו, לעזר בו, לקבל הדרכות ממנו, הדור נשאר יתום. אבל הצדיק מגיע עכשיו למקומו הטוב. משל לאבדה, לאדם שעבדה לו מרגלית. כל מקום שהיא מרגלית שמה, לא עבדה אלא לבעלה. מביא רבי אלעזר משל, הוא אומר לאדם, אדם איבד מרגלית, אבן יקרה. האבן הזאת שעכשיו הלכה לאיבוד, לא איבדה את שם המרגלית שלה. היא נקראת אבן טובה בכל מקום שהיא נמצאת. האבדה היא לבעלים. כלומר, הבעלים עכשיו נמצא בחיסרון שהאבדה הזאת נלקחה ממנו. גם הרד"ק בפירושו לישעיהו, בפרק נ"ז פסוק א', אומר כך, הפסוק אומר, הצדיק עבד ואין איש שם הלב. מסביר הרד"ק בפירושו לפסוק, באומרו עבד, לא רצינו לומר שהצדיק עבד במותו, כי לעצמו לא עבד, אבל נשמתו בחיים ערבים טובים מחיי הגוף, אלא עבד מדורו, כי להם היא עבדה. שוב חזר הרד"ק על אותו יסוד. הצדיק שמת, לא מת לעצמו. הצדיק עכשיו אמור לעלות לעולם שכולו טוב ולקבל שכר על כל מה שעשה. דורו הוא זה שעכשיו סובל. האבדה היא לדור שהצדיק עכשיו לא יהיה בתוכם. עוד מאותו רעיון, הגמרא מספרת, כאשר נפטר רבי יוחנן, אמר לו רבי יצחק בן אלעזר, קשה היום לישראל כיום בו השמש בצהריים. הגמרא מופיעה במועד קטן בדף קפי עמוד ב'. מה פירוש שהוא אומר מותו של רבי יוחנן הוא כיום בו השמש בצהריים? מה הכוונה? מסביר שם המהרש"א, השמש היא לא נעלמה. השמש קיימת, כאשר היא מכוסה בצהריים, יש עננים שמכסים את השמש, זה לא שהשמש נעלמה, השמש נשארה קיימת כמו שהיא. אלה שרואים אותה, להם יש את החיסרון. כן, רבי יוחנן שמת, אין זה חיסרון לו, אלא לתלמידיו הרואים תורה על ידו. שוב, אם כן, החיסרון הוא לא לרבי יוחנן. רבי יוחנן עכשיו עובר לעולם שכולו טוב. החיסרון הוא לבני דורו, שלהם יחסר רבי יוחנן, תורתו, הנהגותיו. ולכן, מכיוון שהצער הוא לא על המת, הצער הוא של הנשארים, שנשארים, המת חסר להם כאן בעולם הזה. אבל אם יוצאים מנקודת אמונה של המת טוב, המת עכשיו הגיע לתיקון הסופי שלו, זה השקפה התורנית של התורה. ולכן התורה מזהירה ואומרת כך, בספר דברים פרק י' פסוקים א' ב', בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כלומר, אסור לשרוט את הגוף, אסור לתלוס שערות כאשר המת מוטל לפנינו. מדוע? כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. מסביר שם אבן עזרא, ותם בנים. למה הפסוק מתחיל בנים אתם לשם אלוקיכם? אומר אבן עזרא, ותם בנים, אחר שתדעו שאתם בנים לשם, והוא אוהב אתכם יותר מהאב לבן. כלומר, נקודת המוצא שלכם צריכה להיות שאתם בנים לשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם כמו בנים. ולכן אל תתגודדו על כל מה שיעשה, כי כל אשר יעשה לטוב הוא. ואם לא תבינו, כלומר, לא, אנחנו לא מבינים, לנו זה צער גדול, אנחנו לא מבינים איזה טוב יש בצער הזה. כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם, כך רק ישמחו עליו. כן תעשו גם אתם כעם קדוש אתה. אומר אבן עזרא, ילד קטן, לפעמים אוסרים עליו דברים שמסוכנים לו, לא בריאים לו. הילד בוכה. הוא לא מבין איזה אבא רע יש לו שאוסר עליו ממתקים, והוא לא יודע שמבחינה בריאותית אסור לו לאכול עכשיו ממתקים. אבל מה נותן את הביטחון לילד שבסופו של דבר אין לו אבא רע? זה מידת הביטחון שיש לילד שאבא שלו רוצה לדאוג לו לטובתו. והאבא לא מתכוון להרע לילד. לכן אומר אבן עזרא, בנים אתם לשם אלוקיכם. כלומר, אתם צריכים לצאת מנקודת אמונה פנימית עצומה. שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב. איך? אנחנו לא מבינים. איך ברעה הזאת, איך במיטה יש טוב? לא מובן. לנו מותר לבכות, מותר להצטער, מותר להתאבל. לא כשמותר, חייבים להתאבל כמו שראינו. חייבים להצטער. חייבים להוריד דמעה. אבל אנחנו צריכים להאמין שלנפטר טוב. הנפטר הגיע לכולם, לעולם שכולו טוב. איך? איך טוב לו? מה טוב שם? זה דבר שנעלם מאיתנו. אבל כאן מגיע יסוד האמונה, ולכן התורה אומרת, בנים אתם להשם אלוקיכם. תתייחסו להנהגת הקדוש ברוך הוא אליכם, כמו אבא אל בנים שהוא אוהב אותם. גם הרמב"ן, גם הוא מעין דברי בן עזרא, מסביר שם כך ואומר, ולפי דעתי, כי תם עם קדוש, הבטחה בקיום הנפשות לפניו יתברך. יאמר, אחרי שאתה עם קדוש וסגולת השם, ולא יישא אלוקים נפש וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, אין ראוי לכם להתגודד ולהיקרח על הנפש, אפילו ימות בנוער. אומר הרמב"ן, אפילו אם מת למישהו צעיר, שהכאב הוא גדול, אבל מכיוון שהעם קדוש אתה לשם אלוקיך, משמעות הדבר שאנחנו צריכים להאמין שהנפטר מגיע למקום שכולו טוב. אנחנו עם סגולה ויש לנו שכר, והשכר הוא לא בעולם הזה, השכר הוא לעולם הבא. יש עולם הזה ויש גם עולם הבא. ולכן הנפטר הגיע לעולם שכולו טוב. ולכן מכיוון שאנחנו מאמינים באמונה כל כך עמוקה בזה, לכן צער מותר, אבלות חייבים, אבל להביע צער בתלישת שערות, בסריטה שאדם אומר, מה קרה לי, איזה אסון קרה כאן, לנפטר, מה קרה לו? זה דבר שהתורה אוסרת. גם רבנו בחיי, גם הוא מזכיר ומפרש מעין הקודמים לו, ואולי משפט אחד, מדברי רבנו בחיי, בנים אתם לשם אלוקיכם. ודרך האב, אומר רבנו בחיי, להוריש לבנו מנה יפה שיש לו. לפיכך העולם הבא שבראתי הוא מעוטד לכם, ועל כן אין אתם רשאים להתגודד על המת ולא למרות צער הראש, כי בטוחים אתם שאם יובד הגוף בעולם הזה, שתרשו חיי העולם הבא. זה שהגוף איננו, זה לא אומר שיש כיליון, זה לא אומר שיש עיבוד וגמרנו, הכל נגמר ברגע זה. דווקא ברגע של עיבוד הגוף, אולי עכשיו מתחילים, לא אולי, בטוח שעכשיו מתחילים, חיים נצחיים בעלי ערך הרבה יותר משמעותי מאשר הקיום שלנו בעולם הזמני שלנו. ולכן אומר רבנו בחיים, אתה מאמין בזה שיש עולם הבא ויש גמול, והחיים הנצחיים הם בעלי ערך הרבה יותר גבוה מהחיים שלנו ובעולם הזה. והוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו, והטובה שאנחנו נקבל זה לא בעולם הזה, רק בעולם הבא. ממילא היסוד הזה גורם שאסור לשרוט את הגוף ואסור לתלוש שערות מהראש. גם בעל אור החיים הקדוש, גם הוא הולך בעקבות הקודמים לו, אבל נקרא את לשונו של בעל אור החיים הקדוש. אומר כך, צריך לדעת מתם שמח מאמר בנים אתם לשם אלוקיכם, למאמר לא תתגודדו. אם כן, מה הקשר בין איסור שריטת הגוף לזה שאנחנו בנים לשם? אומר הבעל אור החיים הקדוש, ונראה שנתכוון לומר שבמיתת האיש אין אבדה למת, אלא הרי הוא דומה לאדם ששלח את בנו לסחורה לעיר אחרת, ולימים שלח אב אחר בנו, ואין העדר הבן אלא מן המקום שהלך משם, אבל על כל פנים ישנו. כלומר, הוא אומר, בעל אור החיים, דבר ראשון, זה שהבן עזב את העולם הזה ועבר לעולם אחר, זה לא שהוא נעלם, זה לא שעכשיו גמרנו. הבן הזה קיים, הוא נמצא, הוא רק החליף צורה, במקום שהוא היה לבוש כאן בגוף בעולם הזה, הוא עכשיו לבוש בעיתוף נשמתי, אבל הוא נמצא. זה לא שיש העדר של כיליון שגמרנו, אותה ישות שהייתה כאן בחיים נעלמה לגמרי, אלא יש לנו כאן מעבר של שינוי צורה, שרק אנחנו בעולם הזה אין לנו את המשקפיים הרוחניות שבהם אנחנו יכולים להסתכל על אותו דמות שהייתה איתנו ונעלמה, ולראות איך היא נמצאת עכשיו וטוב לה בעולם רוחני שהוא העולם הבא. ואדרבה, אומר בעל אור החיים הקדוש, בטוב לו שחזר הבן אצל אביו שהוא מקור חיים. אך בסופו של דבר אותה נשמה שנתת בי, אותה נשמה שירדה משמיים, עשתה את המסלול שלה כאן בעולם הזה, וחזרה עכשיו בחזרה אל הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, היא חוזרת עכשיו אל צור מקורה. ממילא, אם כך האמונה שאנחנו מאמינים שאותו נפטר עכשיו, חזר בחזרה למקומו, ולקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם לקרואיכם. הבן חזר עכשיו אל אביו שבשמיים, עבר, עזב אולי את אביו הביולוגי כאן בעולם הזה, אבל חזר לאביו שבשמיים, ממילא מסיים בעל אור החיים הקדוש, לכן אין לנו להתגודד ולשים כורחה. לכן אל תראה סימני צער כאלה שמשמעותם סימני צער של אבדון. זאת אומרת שגמרנו, מי שהיה איתנו נעלם לגמרי. מעין זה מצאנו במדרש משלי פרק למד א', וכך לשון המדרש. מסיה ברבי מאיר שהיה יושב ודורש בבית המדרש בשבת במנחה, ומתו שני בניו. מה עשתה אימא? זאת ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הניחה שניהם על המיטה ופרסה סדין עליהם. ועדיין ברוריה לא קוראת לרבי מאיר לבוא מבית המדרש. דבר מאוד תמוע. אמא שנפטרים לה שני בנים ולא קוראת לבעלה לבוא, תכף ננסה להבין. במוצאי שבת, היא מחכה עד מוצאי שבת, בא רבי מאיר מבית המדרש לביתו. שואל אותה רבי מאיר, איפה הילדים? עונה ברוריה ואומרת לו, בבית המדרש. הוא אומר, לא ראיתי אותם שם, אבל היא לא עונה לו. נותנת לו כוס של הבדלה. היא לא מורידה דימה אחת, והיא לא בוכה, והיא נותנת לו לעשות הבדלה, וכנראה נותנת לו גביע עם הרבה יין. גומר את ההבדלה, שואל אותה, איפה הילדים? אמרה לו, לפעמים הם מאחרים, בוא, תאכל סעודת מלווה מלכה. הקריבה לפניו מאכל ואכל, נותנת לו עכשיו סעודה שלמה לאכול, והוא אוכל. לאחר שבירך, אומרת לו, ברוריה, יש לי איזה שאלה לשאול אותך. אמר לה, מה שאלתך? אומרת לו, ברוריה, רבי קודם היום, כלומר באמצע השבוע, בא איזה אדם אחד ונתן לי פיקדון, ועכשיו הוא רוצה את הפיקדון בחזרה. לתת לו או לא לתת לו? אמר לה, איזה מין שאלה זאת? מי שקיבל פיקדון יכול שלא להחזיר את הפיקדון? היא שותקת. מעלה אותו למעלה ומביאה אותו אל החדר, מורידה את הכיסוי, ואז הוא רואה את שני בניו מתים. התחיל בוכה ואומר, בניי בניי, בניי בדרך ארץ, רבותיי שהיו מירים פניי בתורה. אם כן, רבי מאיר יושב שם ומתפרץ בבכי. אומרת לו, ברוריה, לא כך אמרת שצריך להחזיר את הפיקדון? כך אמר לה רבי מאיר, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. זה לשון המדרש. ואולי נוסיף את הסיום של המדרש, אמר רבי חנינה, בדבר הזה ניחמתו ונתיישבה דעתו. לכך נאמר, אשת חיל מי ימצא. כלומר, מציין כאן רבי חנינה, שברוריה הצליחה לנחם את רבי מאיר. וכאן יש שתי שאלות קשות. שאלה ראשונה על ברוריה. איך ברוריה לא קוראת לרבי מאיר לבוא הביתה? שני ילדים מתים ולא לקרוא לאבא לבוא הביתה? ואחרי כן מה פשר ההבדלה לשתות יין וסעודה שהיא נותנת לו? והשאלה של הפיקדון? ושאלה שנייה, רבי מאיר שהוא בוכה ואומר, למה הילדים מתו? אז אומרת לו רבי מאיר, ברוריה בא לפיקדון ולקח את הפיקדון. אבל פיקדון כזה אפשר גם לקחת בגיל 80, בגיל 90, בגיל 100. השאלה שלו, למה הפיקדון הזה נלקח בגיל צעיר כזה? אז מה התשובה שבא לפיקדון ולקח את הפיקדון? אפשר לקחת גם פיקדון בגיל הרבה יותר מאוחר. לשאלה הראשונה, למה ברוריה לא קרא לרבי מאיר, ולמה נתנה לו להבדיל ולאכול? ברוריה פחדה מה יהיה עם אמונתו של רבי מאיר. לראות את הילדים מתים זה משבר עצום באמונה. ילדים צעירים שמתים זה משבר עצום באמונה. שאלות קשות. סתם משנה רבי מאיר, רבי מאיר גדול התנאים. והנה ברוריה חוששת מהמשבר האמוני הגדול שיהיה לרבי מאיר גדול התנאים. לכן היא בשבת, היא לא קוראת לו, היא מחכה עד שהוא יגיע הביתה, נותנת לו כוס של הבדלה. למה כוס של הבדלה? כבר הפסוק אומר, תנו יין לעובד. כלומר, אנחנו נותנים את היין לאבל כדי קצת להפיג את צערו. היין היה כדי להפיג את צערו של רבי מאיר, שישתה קודם יין, ומי יודע אם לא הוסיפה לו שם עוד כמה דברים בתוך הגביה של היין. ואחרי כן, היא נותנת לו לאכול. ברוריה אומרת, אולי אם אחרי שתיית יין ואחרי סעודה גדולה, אולי יהיה לו קצת יותר לקבל את הצער הגדול, לקבל את הכאב הגדול, להכיל את הכאב הגדול, ואולי לא יהיה נזק אמוני באמונתו של רבי מאיר. איזה אישה גדולה, לא סתם המדרש מסיים, שעליה נאמר אשת חיל מי ימצא. אבל, שאלה השנייה, מה ניחמת רבי מאיר שברוריה מסבירה לו שבא בעל הפיקדון ולקח את הפיקדון, שמי שנותן פיקדון צריך לקבל את הפיקדון שלו בחזרה. הרי שוב השאלה נשאלת, למה פיקדון נלקח בגיל צעיר כזה? הרי אפשר להחזיר את הפיקדון גם בגיל הרבה יותר מבוגר. תשובה לשאלה הזאת אפשר למצוא בדרשתו של הבן איש חי. הבן איש חי נשא דרשת ניחומים, בזמנו היה בעיראק, בקהילה בעיראק, יהודי, תלמיד חכם עצום, בשם רבי שמעון אגסי. ורבי שמעון אגסי נפטרו לו שני בנים, וכאשר נפטר הבן השני, הייתה עצבות גדולה, שבר גדול, גם אצל רבי שמעון אגסי עצמו, גם אצל הקהילה בכלל. והבן איש חי נשא דרשה שבה הוא ניחם את המשפחה. ובדרשה שלו הוא גם נדרש לשאלה שהוזכרה על שאלת הפיקדון. מה הנחמה בכך שצריכים להחזיר את הפיקדון? הרי אפשר להחזיר פיקדון גם בגיל הרבה יותר מבוגר. מה הנחמה שמחזירים פיקדון בגיל כל כך צעיר? אמר על כך הבן איש חי, שבכל מקום שאנחנו מוצאים את המילה פיקדון, משמעותה שישנה נשמה שהיא מופקדת. בלי להעריך הרבה ולהעמיק בדרשה העמוקה של הבן איש חי, בצורה פשוטה אמר שם הבן איש חי, שישנם נשמות שמגיעות לעולם הזה לעשות איזשהו תיקון בפרק זמן נתון וקצר. אנחנו יודעים שמשמור, יש לפעמים אישה שמפילה, ישנה הפלה, מפילים עובר בחודש ראשון, חודש שני להיריון, אפילו לא יודעים מי זה העובר הזה. איך אפשר להבין שעובר מת על מה הוא עשה, איזה דבר הוא עשה, איזה חטא הוא עשה, איזה עבירה הוא עשה? איך אנחנו יכולים להבין שעובר מת בלי שעשה שום דבר רע? אבל לאור דרשתו של הבן איש חי, הדברים ברורים. הבן איש חי אמר שישנם נשמות שמגיעות לעולם לעשות איזה תיקון, שכמובן אנחנו לא מבינים אותו, אבל הן נגיעות לעולם לפרק זמן מאוד מוגדר. ולכן כאשר הן מסיימות את שליחותם בעולם הזה, הן עוברות בחזרה לעולם שכולו טוב מהעולם שבו הן הגיעו. הנשמות האלה נקראות נשמות פיקדון, שהן מופקדות כאן לזמן מוגדר וקצר. לכן מסביר הבן איש חי שברוריה ניחמה את רבי מאיר ואמרה לו, הבנים שלך כנראה יהיו בנים של פיקדון, בנים שהופקדו אצלנו לפרק זמן קצר, סיימו את שליחותם כאן בעולם הזה ועברו לעולם שכולו טוב. כאשר שמע את זה רבי מאיר והבין את דבריה של ברוריה, אז הוא התנחם. ולכן מסיים המדרש, אמר רבי חנינה, בדבר הזה ניחמתו ונתיישבה דעתו. גם הבן איש חי בדברי הדרשה שלו ניחם את אותה משפחה, ורבי שמעון אגסי כתב פירוש, הבן השני שנפטר לו נקרא אהרון, והוא כתב פירוש לשער הגלגולים לרב חיים ויטל, כתב שם פירוש שנקרא בני אהרון, ושם בספר הזה מופיעה דרשתו של הבן איש חי. כאשר אנחנו מוצאים בספר ויקרא, בפרק י"ג, ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר אדוני לאמור בקרובי הקדש, ועל פני כל העם מכבד וידום אהרון. אהרון ביום הכי שמח של חנוכת המשכן, מתים נדב ואביהו, שני בנים יקרים של אהרון, והנה אומר הקדוש ברוך הוא על ידי משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש. והתגובה של אהרון, וידום אהרון. מה פירוש בקרובי הקדש, שזו נחמה על מיתת שני הבנים? מסביר הרמב"א הרשב"ם מה זה בקרובי הקדש, נקרא אולי קודם בלשונו ואחרי כן אני אסביר. אומר משה לאהרון, אל תניח העבודה שאתה כהן גדול ולא תצא ולא תחלל, אלא יתקדש הקדוש ברוך הוא ועבודתו על ידך. זה כבוד שכינה שרואה בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בורו. מה משמעות הדברים של הרשב"ם? אומר הרשב"ם בלשוננו, אומר משה לאהרון, תראה, אתה לא מסוגל לחזור לעבודה. איך אפשר לחזור לעבודה, לעבוד ככהן גדול, לעבוד במקדש, כאשר אהרון רואה את שני בניו העיקרים מתים? כל עולמו חרב עליו. איך הוא יכול לקום בבוקר ולחזור למקדש לעבודה שגרתית, של הקרבת הקורבנות, של ניהול כל ענייני המקדש, כאשר זה גם צריך לעשות בשמחה, כהן צריך לעבוד בשמחה, איך אפשר לחזור לשגרה? אומר לו משה לאהרון, אם אתה רוצה לקדש את שם השם, תחזור לשגרה. אם אתה רוצה לעשות קידוש השם, תחזור לעבודה. מה קידוש השם? אני אחזור שוב בלשונו של הרשב"ם. זה כבוד שכינה שרואה בניו מתים ומניח חבלו בעבודת בורו. משמעות הדבר, אומר לו משה, כשאתה חוזר לשגרה, אתה עושה קידוש השם. מה פירוש הדבר שחוזרים לשגרה עושים קידוש השם? אנחנו יודעים שקידוש השם זה ערכים נעלים. זה שאדם הולך לעבודה, זה קידוש השם. אצל אדם רגיל באמת זה לא קידוש השם. אדם רגיל שקם בבוקר, צריך לקום. אדם שאחרי כן הולך להתפלל, צריך להתפלל. אדם שצריך אחרי כן לאכול, ודאי שצריך לאכול. אדם שאחרי כן הולך לעבודה, ודאי שהוא צריך לדאוג לפרנסת ביתו. אם כן, אצל האדם הרגיל, קידוש השם זה בדברים נעלים, גדולים, דברים שדורשים מסירות, זה קידוש השם אצל האדם הרגיל. אבל שאר הדברים זה דברים שהוא חייב לעשות בדרך הטבע, כמו שכל אדם צריך לעשות, לחיות את החיים הרגילים שלו. אבל מי שעבר אובדן ושכול, שעולמו חרב עליו, זה לא פשוט שהוא ישן בלילה, זה לא פשוט שיש לו את כוחות הנפש לקום בבוקר לאכול, זה לא פשוט שיש לו את הכוחות ללכת אפילו להתפלל עם כל שאלות האמונה שיש לו, את כל השאלות הקשות שיש לו באמונה על מה שקרה. זה גם לא פשוט שהוא חוזר לעבודה. איך אפשר לחזור לעבודה כשאדם נמצא בעולם, כל בעולם אחר, כל הפנימיות שלו, כל המחשבות שלו, הכל זה על האובדן הגדול שבו הוא נמצא, צער הגדול, הכאב הגדול. אם כן, השגרה הרגילה התמוטטה, אי אפשר לעזור לשגרה רגילה. אבל כאן בא ואומר משה ואומר לאהרון, תדע, אם אתה לא חוזר לשגרה רגילה, בעצם האימנות שלך מחזרה לשגרה, זה חילול השם. מדוע? אתה למעשה מקטרג. אתה אומר, האסון הוא כל כך גדול, שאני כבר לא יכול לתפקד יותר. משמעות הדבר שהמת הגיע לאבדון מוחלט. זה מעין אפילו כפירה אולי בחיי העולם הבא. הנה המת הזה, מי יודע איפה הוא נמצא, או בכלל אם יש לו ישות אחרת שממשיכה במקום אחר. והנה האדם אומר, הנה אני לא יכול בגלל הכאב הגדול, אני מתפרק לגמרי. לא ישן, לא אוכל, לא עובד, לא עושה כלום, שוקע ושוקע ושוקע. אומר משה לאהרון, תדע, כל עשייה כזאת זה, יש בה כתרוג כלפי שמיים. אבל לא רק שיש כתרוג, שאדם אומר כל רגע ורגע מעיד כלפי הסובבים, הסובבים אותו, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה לי. הנה, אני כבר לא ישן ולא אוכל ולא עובד. אלא, יש בזה עומק יותר גדול. אומר לו משה לאהרון, אתה גם לא עוזר לבנים שלך. אם אתה רוצה לעזור לבנים שלך בשמיים, כדי לעשות משהו לעילוי נשמתם, בזה שאתה מתפרק למטה, אתה לא עוזר להם שום דבר כשהם למעלה. כלומר, אתה עושה שני דברים גרועים. אתה גם מקטרג כלפי שמיים, אתה מראה לכולם מה השבר הזה עשה, שהנה אתה כבר לא חי חיים טבעיים. והדבר השני, שאתה גם לא מועיל בזה לאף אחד. ובוודאי אתה לא מועיל לבנים שמתו, כי מה זה עוזר להם? באיזה זכויות אתה שולח להם בכך שאתה לא חוזר לשגרה? אבל אומר משה לאהרון, אתה עכשיו נמצא במעמד אחר. כמו שאמרתי, אם לכל אדם אחר לישון ולאכול ולקום וללכת להתפלל וללכת לצאת לעבודה, זה דבר שבטבע, אצלך זה לא דבר שבטבע. בדרך הטבע היית צריך להתפרק. אז אם אתה עושה את הדברים האלה, כל מעשה קטן שלך שבשגרה, שאצל אחר זה דבר מחויב המציאות מגדר הטבע, אצלך זה קידוש השם. אתה הולך לישון, אתה מצליח לישון, קידוש השם. קמת בבוקר, קידוש השם. הלכת לתפילה, התפללת, קידוש השם. אכלת, קידוש השם. הלכת לעבוד, קידוש השם. כל הדברים, אתה נמצא עכשיו במעמד אחר לגמרי. לכן, המעמד שלך הוא הרבה יותר נעלה, כי כל דבר טבעי שאתה עושה, לגביך זה נחשב עכשיו שאתה עושה קידוש השם. זה הדרגה הגבוהה שאתה נמצא בה עכשיו. ולא רק זה שכל מה שאתה עושה, יש בזה ממד של קידוש השם, אלא בקידוש השם הזה שאתה עושה, שאתה חי את החיים השגרתיים עם כל הכוחות שאין לך. אתה ממשיך לחיות את החיים השגרתיים שלך, בזה אתה גם מזכה את הבנים שלך שמתו. כל שמירה לשגרה זה קידוש השם, וזה עוד זכויות כלפי שמיים. ממילא אתה מרוויח, אתה גם חי את החיים בעולם הזה, אתה גם בחיים הרגילים שלך אתה מקדש שם שמיים, וגם על ידי המעשים האלה אתה מזכה, כי כל הזכויות האלה של קידוש שם שמיים האלה נזקפים לזכותם של הבנים. כי מה אומר הקדוש ברוך הוא? תראו איזה בריאה יש לי בעולמי. למרות שלכאורה איזה מה שקרה כאן, איזה צער ואיזה כאב, והנה מקדשים שמיים, מקדשים שם שמיים בעולם הזה. וכך אתה מעלה את זכויותיו של, מעלה את הזכויות של הבנים שלך בעולם הבא. ואז וידום אהרון. ידום אהרון פשוטו, משמעותו, קיבל אהרון את דבריו של משה, קיבל אותם בשתיקה, וחזר לעבודה. אנחנו מוצאים שאהרון חוזר בחזרה לתפקוד הרגיל שלו. זה לא אומר שלא היה לו צער, זה לא אומר שלא היה לו כאב, משה רבינו לא אומר לו אל תצטער, אל תבכה, אל תוריד דמעה. ודאי ראינו שמצווה לעשות את זה, הרי זה מידת אכזריות מי שלא עושה את זה. אבל תצא מתוך נקודת הנחה שהבנים נמצאים בעולם שכולו טוב, חזרו אל אביהם שבשמיים. למה? אנחנו לא מבינים. משה רבינו ניסה להבין, וכאשר מספרת הגמרא במסכת מנחות בדף כ"ט עמוד ב', כאשר משה רבינו רצה לראות מה שכרו של רבי עקיבא, שהיה גדול בתורה, והקדוש ברוך הוא מראה לו איך סורקים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, ומשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הקשה, זו תורה וזו שכרה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מה פירוש הביטוי שתוק? כך אומרים לאדם ששואל שאלה אמיתית, שאלה נוקבת, זו תורה וזו שכרה? למה השתוק? ומתי אנחנו אומרים שתוק למישהו? כשמישהו כבר שואל שאלות לא לעניין, כבר אין לנו כבר סבלנות, כבר לא יכולים לענות למישהו, אומרים לו שתוק, או במילים שלנו, תסתום את הפה. אבל כך עונים למשה רבינו שתוק, אלא משמעות הדבר אומר משה, הקדוש ברוך הוא למשה תדע, השאלות האלה של תורת הגמול, הן שאלות שלא שואלים אותן בגלל שאין עליהם תשובה במושגים שלנו בעולם הזה. לא שאין עליהם תשובה, יש עליהם תשובה, יש הרבה תשובות. אבל בעולם הזה אנחנו לא יכולים להבין את המשמעויות של המערכת הכללית של הקדוש ברוך הוא של תורת הגמול. מדוע? כי אנחנו לא יכולים להבין מושגים רוחניים, אנחנו לא יכולים להבין מושגים של נשמה, של חיים ללא גוף, אנחנו לא יודעים מה היה לפני ומה יהיה אחרי, מכיוון שהראייה שלנו וההבנה שלנו היא הבנה מאוד מצומצמת, לכן בעולם הזה אין כלים להסביר לנו את תורת הגמול. כדי לחדד את זה, וזה גם נסיים, מספרים של הרמב"ן היה תלמיד שהוא מאוד אהב, והרמב"ן בא לבקר את התלמיד הזה, והוא ראה שהוא מאוד חולה וכנראה כבר אין מה לעשות, והרמב"ן אמר לתלמיד, תראה, אני לפחות יתאר לך את מה שיקרה לך כאשר תעבור לעולם הבא. אנחנו יודעים שהרמב"ן היה מגדולי המקובלים, והרמב"ן תיאר לתלמיד שלו איך הוא יעבור אחרי מיטתו מאכל לאכל, משער לשער, ותיאר לו מה יהיה איתו בכל מקום שהוא יעבור. אמר לו הרמב"ן, כאשר תגיע להיכל האחרון, שתגיע לשם, אני מבקש ממך תשאל שאלה. מדוע נפטרת צעיר? וכאשר תקבל את התשובה, אני אלמד אותך איך עושים גילוי חלום, ואחרי השיבה תתגלה אליי בחלום ותגיד לי מה הייתה התשובה. לכן אחרי השיבה התגלה התלמיד אל הרמב"ן בחלום, ואמר לרמב"ן, תדע, כאשר עברתי לעולם שכולו טוב, הרגשתי שאני הולך במקום מוכר. לא נפל דבר מכל מה שאתה תיארת לי. שאל אותו הרמב"ן, להיכל האחרון הגעת? אומר לו התלמיד, כן. אומר לו הרמב"ן, שאלת? אומר לו התלמיד, לא שאלתי. אומר לו הרמב"ן, אבל זה היה הדבר הכי חשוב שביקשתי שתשאל, למה לא שאלת? אמר לו התלמיד, כשהגעתי לשם, הבנתי שזה לא שאלה. והסתלק. אם כן, כשמגיעים לשם, מבינים שזה לא שאלה. אבל עד שמגיעים לשם, יכול להיות שנשארים עם שאלות, אבל צריכים לדעת שבעולם הזה אולי שאלות יש, אבל תשובות בעולם הזה אין. יש את האמונה הגדולה שמשפטי השם צדקו יחדיו, והקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה, הכל עושה בצדק. ולכן אנחנו גם מברכים בבית הלוויות, אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. כלומר, כמו ששם השם, שהוא מידת הרחמים, קיבלנו את הילדים ברחמים, השם נתן, כך באותה מידת רחמים, גם השם לקח. איך זה במידת הרחמים? אנחנו לא מבינים. לא יכולים להבין בעולם הזה. בעולם הבא, הדברים יהיו ברורים. לכן מה שעולה לנו מכאן, העצב, החוסר, הכאב הוא גדול. אבל זה כאב של הנשארים. יש אמונה גדולה של הנפטר ולנפטרים, הגיעו אל מקומם וטוב להם במקום שבו הם נמצאים. ולכן כדי לקדש שם שמיים, וכדי להרבות את הזכויות שלהם, של הנפטרים בעולם שבו הם נמצאים, בעולם שכולו טוב, כדי להרבות את שכרם שמה, אנחנו צריכים לעשות כאן קידוש שם שמיים. וקידוש שם שמיים בעולם הזה, זה לעשות את כל מה שאפשר, כדי לחיות את חיי השגרה, כמה שאפשר לחיות את חיי השגרה בצורה האפשרית, לעשות את כל המאמץ שלפעמים הוא איננו, לעשות, לשאוב את כל הכוחות שלפעמים אין, כדי להשתדל לחיות את חיי השגרה, ובכך לקדש שם שמיים בעולם הזה, ולהרבות את זכויותיהם של הנפטרים בעולם הבא.